לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. ערב טוב. השבוע הלב שלנו פעם כאחד למראה שובם של עוד חטופות וחטופים לבני משפחותיהם. עוד טיפת אוויר שניתנה לנו. אנו כאן ברדיו ספרד מצפים לשובם של כולם, החיים לחיק משפחותיהם ולשיקום, והמתים לקבורת ישראל. מי ייתן ויחזרו במהרה. אמן. כותרות השבוע בספרד.
מה היה לנו השבוע בספרד? פרשת התובע הכללי של ספרד. המשפט נגד התובע הכללי של ספרד, אלוארו גרסיה אורטיז, מתקדם. אורטיז נתון לחקירה על חשד להדלפת מידע משפטי, ובתוך כך הוא נחקר בנוגע להודעות שנמחקו מטלפוניו הניידים. אורטיז מכחיש את האשמות ומבקש לבטל ראיות על ידי הכרזה על החיפוש במשרדו כלא חוקי. בית המשפט דחה את בקשתו להטיל מגבלות על פרסום פרטים מהחקירה באמצעי התקשורת. משבר הדיור בספרד. ספרד מתמודדת עם משבר דיור חמור, דבר הגורם לקשיים רבים לצעירים ולמשפחות. מחקר שנעשה על ידי House for All מראה כי הוצאות על דיור בספרד מהוות 35% מהכנסת משק הבית. ושוק הדיור בספרד מוגדר בין האחרונים ביכולתו לספק דיור בר השגה. מצב חמור במיוחד ניתן לראות בברצלונה ומדריד. שיעור הצעירים שיכולים לעזוב את הבית עומד על 14.8%, נתון נמוך במיוחד בהשוואה לאירופה. מפלגת חונץ במסע ומתן מתמשך עם הממשלה. מפלגת חונץ הקטלנית היא בעלת 7 מנדטים מכריעים לשלמות הקואליציה, והיא משתמשת בהם. בימים אלו ממשיכה במסע ומתן על דרישותיה מהממשלה. בין דרישותיה, סמכויות נוספות בנושאים כמו הגירה ומדיניות משטרת הגבולות. המפלגה מבקשת להעביר את סמכויות הגירוש והמעקב אחרי מהגרים למשטרת קטלוניה. בממשלה ביקשו דוח משפטי בנושא מתוך הערכה כי יישום הדרישה אינו חוקי. קיצור שבוע העבודה ותגובות בעולם העסקי. חוק חדש המוצע בספרד עשוי לקצר את שבוע העבודה ב2.5 שעות, מ-40 שעות ל-37.5 שעות בשבוע. אם החוק יאושר, 12.5 מיליון עובדים ייהנו מהפחתה בשעות העבודה. עם זאת, יש התנגדות ממגזרי העסקים, במיוחד בכמה אזורים בקטלוניה, שם תעשיינים טוענים כי צעד כזה עלול לפגוע ביעילות הייצור. התעשיינים מבקשים להשפיע על חונץ ולהיעזר בקולותיה כדי להתנגד למהלך. נכון לעכשיו, זו הודיעה שלא תצביע בעדו, למרות שהחוק עבר בוועדת השרים. הרגולציה האירופית על בינה מלאכותית. הנציבות האירופית מקדמת חקיקה חדשה שמטרתה להסדיר את השימוש בבינה מלאכותית תוך שמירה על זכויות אדם. החוק החדש כולל איסורים על מערכות ניבוי מבוססות פרופילים אישיים, ומחייב שקיפות מצד חברות המשתמשות בטכנולוגיה זו. בספרד, הסוכנות האסיה צפויה להיות האחראית על אכיפת החוק והסנקציות השונות. החקיקה צפויה להיכנס לתוקף באוגוסט 2025. הרפורמה המשפטית. המחלוקת סביב הרפורמה לבחירת השופטים בוועד הכללי של הרשות השופטת נמשכת. לאחר שבחודש יוני הושג הסכם בין מפלגת השלטון, PSOE, ומפלגת האופוזיציה, PP, בנוגע לבחירת 12 השופטים לוועד, היו חילוקי דעות על איך בדיוק תתבצע הבחירה. בעוד השמרנים טוענים כי השופטים צריכים להיבחר אך ורק על ידי חברי הוועד, הווה אומר על ידי השופטים עצמם, הפרוגרסיבים סבורים כי גם הפרלמנט צריך להיות מעורב בתהליך הבחירה. בשישה בפברואר צפויה הצבעה בפרלמנט בנושא, אך אם לא תושג הסכמה בין הצדדים, עשויה הרפורמה להיתקע. התקציב. בעניין התקציב לשנת 2025, הממשלה בוחנת את הגדלת הגרעון של הקהילות האוטונומיות עד לחצי אחוז מהתמ"ג, זאת בעקבות דרישתה של מפלגת חונץ לקבל 0.8%. במפלגת הפה-פה זעמו על כך שלא נענו לבקשותיהם להגדלת הגרעון בעבר. מעבר לכך, אושרו הצעות תקציב שנפלו בשבוע לפניו, ובתוכן סיבסוד תחבורה ציבורית וכן העלאה בפנסיות. תחזיות צמיחה. הכלכלה הספרדית צמחה ב-3.2% בשנת 2024, מעבר לציפיות. הצמיחה התבססה על הגירה, הוצאות ציבוריות בתחום הסיוע למשפחות ותיירות. עם זאת, ישנם אתגרים צפויים בשוק העבודה ובתחום הדיור, כמו גם גידול בעומס על המערכת הציבורית. פרשת השחיתות בחברת פלוס אולטרה. התביעה בספרד עוסקת בחשדות לשחיתות בחברת התעופה פלוס אולטרה, שהשתמשה בכספי סיוע מממשלת ספרד במהלך מגפת הקורונה לצורך הלבנת כספים בארגון פלילי בוונצואלה. בית המשפט בספרד סירב לדון בנושא בנובמבר, אך התביעה מערערת על כך וייתכן כי יתווסף מידע חדש שיאפשר להמשיך בחקירה. חשדות כלפי אחיו של ראש הממשלה. השופטת שמובילה את התיק נגד אחיו של ראש ממשלת ספרד, דיוויד סנצ'ז, קבעה כי קיימים חשדות חמורים לשוחד ולקשר בין מינויו למשרה ציבורית לבין קשרים פוליטיים. השופטת ציינה כי ישנה אפשרות לפתוח בהליך פלילי בעקבות הראיות שנחשפו עד כה. החדשות הוגשו באדיבות חדשות אל פואנטה על ידי נטלי פיינשטיין. להתראות בשבוע הבא.
מחליפים מילה.
שלום וברוכים הבאים למחליפים מילה, והפעם אני שמחה לארח את טל ניר, אחת ממייסדות עמותת פלנט תרפי. שלום טל.
שלום.
נעים מאוד שאת פה.
תודה.
אני תהיתי בעצם, איך נוצר הרעיון של פלנט תרפי? איך הכל התחיל בעצם?
אז אילנה, השותפה שלי בעצם התפרצה לדלת פתוחה כשהציעה לי את זה. אני בדיוק, ממש ממש בתחילת אוקטובר 2023, סיימתי לעבוד בחברת סטארט-אפ. וכמה שנים קודם, כשיצאתי מישראל, זה היה בימי הקורונה, אז אמרתי שמה שהעולם צריך, זה בעצם שיקום רגשי. וכשאילנה פנתה אליי, היא אמרה לי, סיפרה לי את הסיפור האישי שלה, שבעצם היא ליוותה בת של חברה, שבן הזוג שלה לא מצאו אותו במשך כמה ימים במסיבת הנובה, ולאחר כמה ימים הוא גם מצאו את הגופה, וגילו שהוא באמת נרצח. אז הגיע בן הזוג שלה, של אילנה, הוא לא דובר עברית, והגיע ככה מאחוריה, והיא ראתה מה קורה במהלך השיחה ביניהם, האינטימיות הזאת שנוצרה במקום של ללוות אותה, את הבת, איך היא הזדקפה, איך היא סיפרה את הסיפור ממקום מאוד מאוד אישי לבן הזוג שלה, והיא ראתה גם את התגובה שלו, איך הוא התחיל להזיע, ואיך כל שפת הגוף שלהם הייתה מאוד מאוד חזקה, והבינה שבעצם אנחנו צריכים לעשות משהו אחרת. זה גם היה פעם ראשונה אחרי 17 שנים שהוא אמר לה, עכשיו אני מבין מה זה אומר להיות ישראלי ומה זה אומר. אז יש פה גם אפקט כמובן של שיקום וסיוע וטיפול רגשי או תמיכה רגשית, וגם אפקט של הסברה למי שנמצא מחוץ לישראל להבין את מה שקורה פנימה.
אז מה, אז קמתם, דיברתם, ומה התחלתם לעשות?
זה היה ממש ככה, אילנה הגיעה אליי, שלחנו את הבנות לחדר לצייר איזשהו לוגו, איך היה לנו את החזון שלנו, והבנות הלכו לחדר וציירו, וקיבלנו ככה בעצם מישהו ראשון שסייע לנו מספרד, ממש תמיכה מאוד מאוד ראשונית להקמת האתר, ומאוד מהר, אני זוכרת שהוא אמר לנו, בואו נתחיל בחמישה מטפלים, נראה איך זה קורה, והיום כבר יש לנו 200 מטפלים מוסמכים מ-35 מדינות ב-22 שפות, וממש הקמנו מרכז חוסן רגשי לתמיכה, תמיכה רגשית.
באמת, תספרי לי מה זה פלנט תרפי, מה אתם עושות, מה המיזם הזה, איך הוא פועל, כמה מתנדבים, איזה ארצות, איזה, מה, איך
אז
זה
כמו
עובד?
שאמרתי, יש לנו 200 מטפלים מ-35 מדינות, מרחבי העולם כולו, אין יבשת שאין לנו שם מטפל שמסייע, שזה מאוד מרגש לראות את ההיענות היפה הזאת. בכנס השתתפנו בכנס של האו"ם מטעם משרד החוץ, ובאחד השקפים ששמנו את כל המתנדבים מאחורינו ככה יפה על המסך, אז ראו את כל, שמנו את כל הדגלים של כל המדינות שיש לנו מתנדבים מהם. אז היה מקסים. אני כן יכולה להגיד שמאוד מאוד קל, השיחות הן כולן אונליין, כל מי שצריך את הסיוע נכנס לאתר, בוחר ממסננים את השפה של הטיפול, מי המטפל שהוא רוצה, יש ממש תמונות, והוא מקבל לינק ישיר לפגישה עם המטפל.
ואיזה סוגי מטפלים יש לכם בעצם?
יש לנו פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, קואוצ'רים, יש לנו אפילו יוגה, כן, הרבה מאוד, כל מי שמוגדר שהוא עוסק בתחום של טיפול, יכול בעצם להיכנס ולסייע.
אז בעצם אני מבינה, תתקני אותי אם אני טועה, שקהל היעד הוא לאו דווקא ישראלים בישראל, אלא הוא מי שצריך עזרה? מה קהל היעד? איך אתם מגדירים?
אנחנו התחלנו באמת, הלב שלנו כמובן בישראל, אפילו שאנחנו נמצאות בספרד, או מכל העולם בעצם, מכל המטפלים, התחלנו בתמיכה למי שנפגע בשבעה באוקטובר מהמלחמה, וכיוון שכל כך כל כך התרחבנו ויש לנו 22 שפות, אנחנו גם מעניקים תמיכה לכל מי שמגדיר עצמו שהוא נפגע מהמצב, בין אם הוא בארץ, בין אם הוא בחול, וגם ליהודים שנמצאים ברחבי העולם וסובלים מאנטישמיות.
אז זאת אומרת, עליית האנטישמיות שקשורה לכל המצב, היא גם איזה פן שאתם רוצים לתת לו מענה למי שצריך את זה.
נכון, והבנו שיש מעגלים מאוד מאוד רחבים של השפעה שיש לטראומה, לטרור, כאילו ההשפעה היא לא אישית של מי שקרה לו אותו האירוע הספציפי, כולנו נמצאים באיזשהו מעגל של השפעה, כולנו צופים בחדשות, ואנחנו מאוד מאוד מאוחדים סביב הכאב, אז בעצם נוגע לכולנו, והבנו שהשיקום או הצעדים הראשונים לשיקום ברמה של ממש עתיד ישראל, אפילו הייתי אומרת, זה בעצם לטפל בכולם.
זאת אומרת שבעצם אתם מרגישים את גלי ההשפעה, שזה מעבר לה. חס וחלילה לא משווה, חטוף או מי שקרה לו משהו באותו היום, המעגלים הולכים וגדלים ומשפיעים אפילו ברמת האומה בעצם.
נכון, היו לנו פניות אפילו על הקשרים של קושי כלכלי שנוצר עקב המצב, כי בעבר מישהי שעבדה עם ערבים במזרח ירושלים, והתקשתה להמשיך ולעשות את זה בעקבות המצב. עכשיו, היא לא נפגעה באופן, גם לא, בטח לא ישיר, לא בשבעה באוקטובר, לא מהמלחמה, אבל כן המצב הזה, הוא עשה אצלה איזשהו שינוי מאוד משמעותי בחיים. אז אנחנו כמובן ציינו לה.
מדהים. היה מאוד מעניין אותי אם היית יכולה לשתף אותנו באיזה משהו מרגש, מקרה, שניים, שלושה שככה קרה לכם בתהליך הזה, בדרך שאתם עושים, עושות.
אז יש, האמת שאני כבר חייבת להגיד ששנה אנחנו בהתרגשות יומיומית, זה לא קל, זה מדהים. גם ברמה הכללית מאוד מאוד התרגשנו שהזמינו אותנו, הג'וינט הזמין אותנו לכנס בינלאומי בנושא, בעצם תמיכה באנטישמיות, זה כנס שהתקיים ברומא, והשתתפנו בעצם בפאנל המרכזי של הכנס, ואחוז מאוד גבוה מהשאלונים שלאחר הכנס היה שהדבר, אחד הדברים המשמעותיים ביותר היו להכיר אותנו ולשמוע עלינו, ובאמת יצרנו שם קשרים מדהימים, גם ברמה אישית וגם באמת הרבה מאוד מדינות מתחילות להפנות אלינו ולשווק ולספר על הפתרון הזה ברמה מדינית, אז זה מקסים. וברמה האישית, אני כמטפלת, זה גם מאוד מרגש, כי אני עכשיו ליוויתי איזשהו קצין ששירת המון המון ימים, וכשהוא מסביר לי ומתאר לי שהוא מרגיש את זה דרך הילדים שלו, ודרך איך שהוא מרדים אותם, וזה שאיך שהם נותנים לו את היד בצורה שונה, אז זה מאוד מרגש לראות את זה ברמה האישית, את השינויים הקטנים. כן, זה ממש נוגע.
ממש, זה הדברים הקטנים שאנחנו עושים ומשנים.
כן, אני חושבת שאני אמרתי לו את זה כל פעם, אני שמחה להיות פה עבורך, ותדע שלא פחות מזה, זה גם מרגש אותי. וזה דרך אגב, אחד הפידבקים הכי יפים שאנחנו מקבלים, זה מהמטפלים שלנו, שתודה על הזכות שאנחנו יכולים להיות כאן, ולתמוך בישראל מחוץ לה.
מהמם, זה פשוט נשמע כמו ווין ווין.
נכון.
אני זוכרת ציפור קצנה לחשה לי, שהייתם גם בכנס של האו"ם, עם אבא של שני לוק, לדעתי, זל.
כן.
כן.
היינו עם ניסים, גם עכשיו לפני ששבוע כשהייתי בישראל, אז התעקשתי להיפגש עם ניסים, הוא הגיע במיוחד ונפגשנו, ישבנו ככה, זה היה מרגש, וזה קשר מאוד מאוד אישי שנוצר בינינו, בעקבות הכנס. הכנס היה מדהים, כי לייצג את ישראל מטעם משרד החוץ, בכנס בינלאומי של האו"ם בנושא טרור, שהתקיים ב-8 לאוקטובר, שנה לאחר מכן, אז גם זה היה מקסים באמת, לדבר על שגרירים של אהבה שאנחנו יכולים להיות שם, כי כמובן השתתפו הרבה שגרירים מהעולם.
כן, לא, באמת אישיות, ניסי, איש מדהים. אז את יודעת, יש לי שאלה קצת הפוכה. עם כל מה שאתן נותנות, איך אנחנו כחברה, כישראלים בספרד או בעולם, איך אנחנו יכולים לעזור לכם? אם בכלל, להמשיך בעצם במה שאתן עושות.
האמת שאני שמחה שאת שואלת, כי אנחנו עושים הכל עם המון אהבה, ויש לנו באמת הרבה מאוד מתנדבים בכל התחומים, אבל אנחנו כבר לקראת סיום, זאת אומרת, שגם אם חברה נותנת לנו פרו בונו, זה לאיזשהו פרק זמן מוגבל, אז בקרוב אנחנו נצטרך כן לשלם, אם זה לעורכי הדין ולביטוח, ולשיווק, ואנחנו מאוד נשמח לתרומות. הכל מגיע כמובן להמשך הקיום של הדבר, לשווק את זה שעוד אנשים ידעו שהם יכולים לפנות אלינו. זה הדבר שהכי כרגע בנקודת זמן הזו הכי משמעותית עבורנו.
אז מה שאני שומעת בעצם, תרומות יעזרו, ואם יש אנשי מקצוע שיכולים לעזור לכם פרו בונו, כשיווק או חשבונאות, אז זה גם יכול לעזור לכם.
כן, מאוד. וזה גם מאוד מחזק כשזה מגיע מתוך ספרד. תדעי שהעורך דין שלנו, הוא עושה הכל בהתנדבות, הוא לא יהודי, הוא מספרד, וזה מאוד מרגש לי, כאילו אני חושבת שזה באמת נותן הרבה גם למי שנותן. טוב, כמו כל דבר של נתינה. זה מקסים, כן.
אז אני אשמח אם תתני לי את הלינק, ואנחנו נפרסם אותו, עם התוכנית.
כן.
ואני רוצה לסיים בשאלה שהיא קצת אישית. לא פלנטרפי, אבל היא יותר קשורה אלייך. אני מבינה שאת חברה שעבדת עם קית סיגל, שחזר אלינו עכשיו.
כן.
ורק רציתי לדעת אם יש לך משהו להגיד, לשתף בנושא של קית, של החטופים.
אני יכולה לשתף שזה היה יום מאוד מאוד מרגש ומשמח לראות שקית בבית. היום בבוקר קיבלתי הודעה מהבת שלו שהוא מתאושש ושהוא בטוב. ואני חושבת שזה באמת, אנחנו חייבים להמשיך ולהילחם כך שכל החטופים יחזרו אלינו. זה רק מחזק את העניין, כשאנחנו רואים אותם כאן, זה פתאום גם למי שהיה ספק אם זה נכון או לא, והיו כאלה לצערנו שיש להם ספק, אז זה מאוד מאוד מתחזק שאנחנו חייבים לעשות כל מאמץ כדי להחזיר את כולם הביתה.
אז אני אתחבר אלייך
משאלה.
בבקשה, משאלה, תפילה, אני לא אצליח לזה, או העיקר שיחזרו כבר ונוכל לשקם אותם ואותנו.
זה צעד מאוד משמעותי בשיקום, נכון?
אין ספק, אין ספק. טל ניר, אני מאוד מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו היום.
תודה לך.
תמשיכו במה שאתם עושות, ושיהיה המון המון בהצלחה.
תודה רבה. ביי לך. תודה.
ביי ביי.
בוקר טוב למי שבבית, למי שבאוטו ולמי שבדרך לים. הדיווחים מהשטח מסמנים שלמרות האיום האיראני, מחירי הקוטג', הלב עדיין דופק. אנחנו עדיין בחיים. אז שיהיה לכם בוקר טוב.
נקודה שבה הכל מתחיל, תגיד לי, האם ליבך בוכה מאושר או כאב? האם אתה זוכר רגעים אינטימיים בהם אתה פותח את הלב? בנקודה שבה הכל ממשיך יש קושי, תמיד האמנתי שבאמת יהיה רק טוב, ולפעמים כשהופיע רגע אושר ניסיתי רק לשמור שלא ייעלם בסוף. עומדים השביל חיים חוזרים הביתה, שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה. בנסיעות הארוכות הייתי שר לה, האם על מה שבאמת קרה לך? עומדים השביל חיים בתוך החושך, שים לב הטוב מגיע בדממה דקה, שהרחוב מתחיל להתעורר בבוקר, הרעש הגדול מכסה את השתיקה. בנקודה שבה הזמן עוצר לרגע, האם פגשת לפעמים את הבדידות? הייתי נעמד לא פעם ומחכה לה, מת להרגיש אצלה האיש הכי אהוב. עומדים על שביל חיים חוזרים הביתה, שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה, בנסיעות הארוכות הייתי שר לה, האם על מה שבאמת קרה לך? עומדים על שביל חיים בתוך החושך, שים לב הטוב מגיע בדממה דקה, כשהרחוב מתחיל להתעורר בבוקר, הרעש הגדול מכסה את השתיקה. בנקודה שבה הכל מתחיל בלי רשע, האם אפשר לחיות בתוך בועה? תקשיב לרוח וללב, יש צל חומק שם, להתראות באיזו הופעה.
ברוכים הבאים לפינת הטיפ השבועי שלנו. איתנו מיכל וולפין, always cooking, שפית פרטית, נשואה ואימא לארבעה וגר בפרברי ברצלונה. היי מיכל, מה שלומך?
היי עדי, אני בסדר גמור.
איזה כיף שאת איתנו. אז הטיפ שלנו השבוע קשור לאוכל, נכון? או יותר נכון לאיזה ירק מיוחד שעליו הייפ. מה תרצי לספר לנו?
אז השבוע אני אשמח לספר לכם על הירק המפתיע והאהוב כאן בתקופת החורף, בעיקר באזור קטלוניה, והוא קלסוץ, שזה בעצם בצל ירוק.
ומה מיוחד בו בעצם?
אז הקלסוץ הוא בעצם בצל ירוק, קצת יותר גדול ממה שאנחנו מכירים בישראל, והעונה שלו היא עכשיו ממש בחודשים הקרים, שזה בערך מסוף דצמבר עד תחילת מרץ. שיא העונה זה סוף ינואר ותחילת פברואר שהכי הכי קר, ואז גם בעצם מתקיימות חגיגות ממש שלמות סביב הבצל הזה, שנקראות קלסוטדה.
וואלה, ממש יש פסטיבל שלם סביב
ממש
הבצל, מה
פסטיבל.
נוכל לראות בפסטיבלים האלה?
בעצם נוכל לראות חברים ומשפחה מתאספים ועושים על האש, אבל הם לא עושים על האש עם סטייקים ועניינים, הם עושים על האש את הבצל הירוק. ויש חגיגה שלמה סביב הבצל הזה, ופסטיבל שלם, כן.
והם אוכלים את זה ככה רק עם הבצל, איך עושים את זה בדרך כלל, איך מבשלים אותו, איך הוא מגיע?
אז בעצם זה שיטת גידול מיוחדת שמגדלים אותו פעמיים. מגדלים אותו בפעם הראשונה כדי שיוציא את הגבעולים הירוקים, כמו שמגדלים כל בצל ירוק, ואז מוציאים אותו מהאדמה, מייבשים אותו איזושהי תקופה מסוימת, ואז מחזירים אותו לאדמה, אבל עם מעט מאוד אדמה והרבה מים, ובעצם מחכים שיגדלו לו יותר שורשים, ואז הוא יותר עשיר בנוזלים במים, והוא יותר טעים. ואז מה שהם עושים, הם קוטפים אותו עוד הפעם, ופשוט שורפים אותו על המנגל. הצורת אכילה היא שמקלפים את כל הקליפות בעצם שנשרפו, ומגלים במרכז את הבצל הלבן יותר, שהוא עסיסי וטעים, ואז הם טובלים אותו ברוטב מיוחד, שנקרא רוטב רומסקו, ואוכלים אותו ככה בידיים, הכל בידיים, מאוד מלוכלך, אבל מאוד כיפי, כולם צוחקים ונהנים, וכן, זה חגיגה שלמה סביב הבצל הירוק הזה, המוזר.
וואו. מעניין, ואנחנו יודעים בעצם למה הוא גדל רק, למה אפשר ליהנות ממנו רק בתקופות החורף, זאת אומרת הוא גדל רק במהלך הקיץ, או מה בעצם סביב העונה?
בעצם בגלל שמגדלים אותו פעמיים, אז התקופת גידול שלו היא ארוכה יותר, ומה שאני חושבת, שבגלל שזה ירק, שיש לו את כל הדברים הטובים של בצל, אבל קצת יותר אפילו, הוא עשיר מאוד בסיבים, הוא עשיר מאוד במים, הוא עשיר באשלגן, ובעצם אומרים, מה שאני חושבת זה שהם אוכלים אותו בסוף הקריסמס, אחרי כל הארוחות הכבדות המשפחתיות, העשירות בבשר, בממתקים, בעוגות, אז בעצם זה כמו מין ניקוי משפחתי כזה, ככה אני רואה את זה. הם עושים לעצמם ניקוי, הם אוכלים את הבצלים, מנקים את הגוף מכל האוכל שהם אכלו.
וואו, זה ממש
כן.
מעניין. את יודעת ספר לנו למה בעצם המספרדים כל כך מתלהבים ממנו? יש בו משהו שהוא קצת יותר מיוחד משאר הירקות האחרים?
בגדול, הספרדים מאוד מאוד אוהבים חגיגות. הם מוצאים מכל דבר לעשות ממנו חגיגה. הסיפור אומר שאיזשהו חוואי באזור קטלוניה, פשוט חקלאי, הניח כמה בצלים ירוקים על האש, והם נשרפו לו. ואז הוא לא רצה לזרוק אותם, אז הוא התחיל לקלף ולקלף ולקלף. אכל את מה שהוא מצא בתוך הבצל, מה שנשאר, גילה שזה פשוט מעדן, והתחיל להפיץ את הבשורה. זה בעצם הסיפור האמיתי, ואפילו יהיו כאלה שיגידו שאפילו הרומאים עוד לפניו אכלו את הבצל הירוק ככה, שרוף על המנגל.
וואה, טוב, נשמע מאוד ספרדי הסיפור הזה.
כן.
אני קניתי ומאוד מסתדר לי. מי שלא גר בקטלוניה יכול למצוא את הירק הזה? זאת אומרת, איך אנחנו מגיעים אליו?
אז כמובן שיש המון חנויות אונליין. אנחנו נצרף כמובן כמה לינקים לחנויות שהן אונליין. ויש מסעדות במדריד וברחבי ספרד שהן מתמחות בקלסוץ. אפשר למצוא אותם גם בחיפוש באינטרנט. יש מסעדה אחת מאוד מפורסמת במדריד שנקראת קאסה דה חורחה, והוא מאוד מאוד מפורסם בקלסוץ. זהו, בגדול בקטלוניה אפשר למצוא את זה בכל מקום, בכל סופר אפשר לקנות את הבצלים, וכמעט בכל מסעדה, מהקטנות ביותר ועד הגדולות ביותר, אפשר למצוא קלסוץ.
מעולה, אז באמת אנחנו נציב ככה לינקים בתיאור של הפרק למי שירצה להתנסות. ככה בגלל שאת שפית, אז אולי תתני לנו איזה מתכון קצר למישהו שהרפתקן וירצה לנסות בבית.
אז בגדול המתכון הוא פשוט לגמרי, קונים את הקלסוץ, מגיעים במין ערימות כאלה של 50 בצלים, בגדול מדליקים את המנגל, שמים אותם על האש החשופה ככה, ממש כמו שהיינו מכינים שיפודים או סטייק, אז ממש ככה פורסים אותם על האש, כל פעם מסובבים אותם והופכים אותם ומוודאים שבאמת הם נשרפים מכל הצדדים, וברגע שהם כולם מפוחמים לגמרי וממש שרופים, זה לוקח בין רבע שעה לחצי שעה, זאת אומרת גם לא צריך לשרוף אותם עד ליסוד, כי אנחנו בכל זאת רוצים שעדיין יישאר לנו בצל מבפנים שאפשר לאכול, וזהו, ואז מורידים אותם מהאש, מגישים אותם בדרך כלל, תאמיני או לא, לא מגישים אותם על איזה צלחת או מגש יפה, מגישים אותם על חתיכה של רעף או איזשהו כלי חמר, פשוט בגלל שהם כל כך מפוחמים, אז לא רוצים ללכלך איזשהו כלי יפה כזה, אז פשוט שמים את זה על חתיכה של כלי חמר או רעף ממש, וככה מגישים את זה, גם המסעדות הכי מפונפנות ככה מגישים את זה, כמובן לא לפני ששמים לכל הסועדים סינר, כדי שהם לא יתלכלכו.
וואו, זה ממש צריך להיזהר עם זה. אבל
כן.
מעולה, מדליק, אז למי שהרפתקן באמת יכולה לענות. אז תודה רבה, מיכל. ושיהיה חגיגת קלסות שמח לכולנו.
כן, תודה לכם.
פרשת השבוע.
שלום לכולם, הגענו לשבת שירה, זאת אומרת שהשבת הזאת היא שבת שירה, השבת של השירה. מעניין לציין שהחכמים שלנו החליטו להקדיש את שמה של השבת זו לשירה, להקדיש את השבת הזו לעצם מושג השירה. ברור שבשבת זו יש קשר עם שירת הים, שירם של בני ישראל שחצו את ים סוף, ואשר נקרא בפרשת השבוע. אבל יפה ומשמעותי לחשוב על קשר בין המסורת שלנו והמוזיקה שלנו. הזהות שלנו, כעם היהודי, כמדינת ישראל, וגם כיהודים באופן אישי. מוזיקה תופסת מקום נקרא. מאוד מרכזי בזהות של עמנו. ישנם שני מרכיבים המאפיינים את זהותו של כל בני אדם. המוזיקה שהוא שר ואוכל שהוא אוכל. מוזיקה ואוכל מגדירים כל מנהג. כל מנהג כלשהו. כל בית יהודי. וכל יהודי באופן אישי ופרטי. אין אמצעים משמעותיים יותר ממוזיקה להגדיר את הרגשות שלנו, כמו במקרה של בני ישראל מול הנס הגדול ביותר בתולדותינו, קריאת ים סוף. אני מאמין שעבור כל אחד מאיתנו, המוזיקה היא יסודית ביחסיה עם מסורת וזהות. לכל יהודי, לכל בן אדם, יש בזיכרונו שירים, ניגונים, ונגינה, ומנגינה, שהם חלק מהזיכרון שלו, מהתחושות שלו, מהרגשות שלו, מהחוויות שלו. המוזיקה היא בו זמנית אמצעי להזדהות אישית עם ההיסטוריה הפרטית של כל אחד מאיתנו, אך גם להזדהות קולקטיבית כקהילה, כעם, כמדינת ישראל. בפספס שהוא מדינת ישראל, במוזאיק הזה שזה אנחנו, למשל, זה לא מוזר, אולי פרדוקסלי, שיש במדינתנו בתי כנסת ממנהגים שונים. האם זה היה הגיוני יותר לבנות מנהג קולקטיבי משותף בין כל העדות של עמנו? איזו היא, או איזשהו מנהג מתאים לכולנו. במציאות נסו ניסיונות לבנייה זו, אך הם לא צלחו. כי יש מוזיקות אישיות שאנו מזדהים איתן כיחידים. שירת הסדר של סבא ושל סבתא שלנו, או מנגינה הברכות חנוכה של מוצאנו. אבל במקביל, או יותר נכון, יש לנו גם את השירים הקולקטיביים של מדינתנו, של מדינת ישראל, של החברה הישראלית. שירי זיכרון המדינה, שרגעים חיוביים ורגעים פחות חיוביים, שרגעי שלום ורגעי מלחמה. שירים שעוזרים לנו להיות מי שאנחנו, יהודים וישראלים. כמו על כל אלה, לדוגמה, או ירושלים של צהב. מוזיקה היא גם אמצעי לימוד עבורנו. אנחנו כעם לומדים, מלמדים את הטקסטים הקלאסיים שלנו, דרך שיר, דרך שירה. המשנה נלמדת בשירה, וכך גם את הגמרא, התלמוד. הטקס שלנו, שמגדיר את הבגרות שלנו כיהודים, כיהודיות, בר, בת מצווה, עובר הטקס הזה דרך מוזיקה, דרך שהיא איזושהי טקס מוזיקלי. ואין זה מקרה, כמובן. מוזיקה היא אמצעי זיכרון, והיא גם אמצעי זיכרון לנשמה. מוזיקה משמרת את הזהות של כל בן אדם, של כל עם. מוזיקה היא האלמנט החשוב ביותר, או יותר נכון, אולי באמת, האבן החשובה ביותר בקיר של בית הזהות שלנו, כעם, כיהודים וכחברה. אז יש לי שאלה, מה המוזיקה שלכם? מה המוזיקה שמחזירה, המנגינה, השיר שמחזירים כולם ביחד אתכם? הביתה. תענו לשאלה הזאת.
זאת הייתה פרשת השבוע עם הרב פונטורלו.
נעימות עולה ויורד הולך ומשוטט בעולם. כל שופר נמשך בעומקי המדרגות, מסובב הגלגל סביב. מטה למעלה מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות. כל נעימות עולה ויורד, הולך ומשוטט בעולם. המדרגות מסובב הגלגל סביב. כל
הגענו לסיומה של התוכנית. תודה שהזנתם לרדיו ספרד בישראלית. נתראה ברביעי הבא.